אנחנו בחדר ה-224 להיכל היום יום, יום שישי, ו' תמוז, ה' שיעורים, חומש, חוקת 60 פירוש רש"י. תהילים, ו' בחודש, אז אומרים מפרק ל"ה עד וכולל פרק ל"ח. בתניא ביום הזה מסיימים פרק י' ושאר הייחוד והאמונה. שיעור מתחיל בעמוד 174 במילים על דרך משל, עד סיום הפרק במילים מידות כלל. הפתגם היומי הוא מתוך מכתב שכתב הרבי הקודם בכ"ט תשרי תרצ"ח, ובעצם היה המענה ליהודי שהייתה לו שאלה בחסידות. הוא ראה שני מאמרים של האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, ומאמר בשניהם מדובר על האופן איך המצוות מהירים בנשמתו של יהודי. יש במצוות כוח שנקרא כוח מקיף או כוח פנימי. הוא ראה שני מאמרים, במקום אחד כתוב שכדי לגלות בנשמה של היהודי את המצוות זה על ידי לימוד תורה. במאמר אחר הוא אומר שהמצוות בעצמם יש להם את הכוח לגלות אצל היהודי את המהות שלהם. אז הוא שאל סתירה בין שני המאמרים, והרבי הקודם נותן לו באריכות סקירה על כל המושג הזה של אור מקיף ואור פנימי בתורה ומצוות. הוא מסביר לו שזה שבחסידות פעם יש הסבר כזה ופעם הסבר כזה, כי יש כמה וכמה דרגות בדבר. בכללות הוא מסביר שם שגם בתורה וגם במצוות יש גם אור פנימי וגם אור מקיף. רק במה שהתגלה אלינו, התורה נקראת חוכמה, חוכמתו יתברך, והמצוות נקראים רצונו יתברך. וידוע שההבדל בין חוכמה לרצון, חוכמה זה כוח פנימי, ורצון זה כוח מקיף. אבל באמת שגם בתורה יש את הכוח המקיף שזה רצון, וגם במצוות יש את החוכמה, יש בשניהם את הכל. כיום פשוט התגלה בתורה העניין הזה, במצוות העניין הזה, ולעתיד לבוא, יתגלה גם בתורה העניין של הרצון, וגם במצוות העניין של הטעם. זה מרומז במילים טעמי תורה או טעמי מצוות שהתגלו לעתיד לבוא, זה מה שיהיה לעתיד. עכשיו הוא מסביר בנפש האדם מה זה אור פנימי ומה זה אור מקיף. אור פנימי זה עבודה שהיא עם טעם ודעת, עם סדר, כל כוח יש לו את האיבר שלו שבו הוא פועל בצורה מצומצמת, מדודה, זה נקרא אור פנימי. אור מקיף, הוא קורא לזה שיש לפעמים אצל הבן אדם התעוררות, התפעלות כללית, ככה התרגשות בעבודת השם, זה כוח מקיפי. הוא אומר שהכוח המקיף באדם יש בו גם תקופות. יש, בחסידות זה נקרא מקיף קרוב ומקיף רחוק. הוא אומר, יש התעוררות של כל השנה, זה נקרא מקיף קרוב, זה התעוררות שאתה יכול מיד להוריד אותה בתוך הסדר יום שלך. יש התעוררות של ראש השנה, התעוררות של תשרי. התעוררות זה נקרא מקיף הרחוק, זה התעוררות מאוד מאוד עוצמתית, ועד שזה יורד לסדר היומיומי של אדם, זה עבודה בפני עצמה. אחרי כל האריכות הזו, הוא אומר שזה בעצם מה שמבדיל בין מצוות לבין תורה. ואז בסיום המכתב הוא מביא את הדוגמה, וזה הפתגם היומי. אז הוא מסיים ככה ואומר, על פי זה נבין את ההבדל בין מצוות לתורה. הוא אומר ככה, המצוות נמשכות על ידי המקיף שבמצוות עצמם. היינו, כיוון שבמצוות יש אור מקיף, מה יגלה בנפשו של האדם את האור מקיף של המצוות? המצוות בעצמם יש להם את היכולת לגלות את זה. יש מצוות, בין המצוות יש מצווה ייחודית שיש לה את הכוח שכשאתה עושה אותה, זה פועל שהמצוות האחרות שאתה מקיים יאירו בך. מביא דוגמה. אומר ככה, מצוות צדקה על דרך משל, היא מצווה כוללת. מצוות צדקה היא מצווה מאוד כללית. יש לה, למצוות צדקה, את הכוח הכללי של מצוות, דהיינו יש לה את האור מקיף של המצוות, ולכן למצווה הזו של צדקה יש את הסגולה לפעול, כשאתה מקיים מצווה, יאיר לך האור המקיף של המצווה, יאיר לך ההתעוררות של המצווה, כלשונו בפתגם. ומאי תיימה, מכיוון שה... צדקה היא נקראת מצווה כללית, נכון במאוד לתת קודם כל מצווה פרוטה לצדקה. לפני כל מצווה יש מעלה גדולה שאתה נותן צדקה ואז אתה מקיים את המצווה. ואז מה זה פועל? שהאור המקיף שיש במצווה שאתה מקיים יאיר אצלך. בכוח מה? בכוח הצדקה. זאת אומרת, במילים אחרות, המצווה מסייעת למצוות. מצוות הצדקה מסייעת שיאיר לך האור של המצוות. שהוא המשכת המקיף בפנימי. כשאתה נותן צדקה ואחר כך אתה מקיים את המצווה, זה פועל שהאור המקיף של המצווה, הכוח הנפלא של המצווה, התעוררות הנפשית שהמצווה אמורה לפעול אצלך, היא תפעל אצלך ותאיר אצלך ותורגש אצלך. זה נקרא להמשיך את האור המקיף בפנימי. זה בכל המצוות. ומכל מקום, אבל בכל המצוות הוא אבי מקיף הקרוב. בכל המצוות זה נקרא מקיף קרוב. מקיף קרוב זה אומר שההתעוררות של כל המצוות היא התעוררות שיותר קל להוריד אותה להרגשת האדם, כי המצווה מלכתחילה, כמו שאמרנו, התגלה לנו הכוח המקיף של המצווה. מצווה זה רצון. אז מלכתחילה הקדוש ברוך הוא גילה במצוות את האור המקיף. יותר קל להוריד גם את האור המקיף בפנימי, איך? על ידי מצוות הצדקה. שאין כן תורה, בתורה אמרנו, גם כן יש אור מקיף. אבל אור המקיף של תורה לא התגלה לנו עדיין. אור המקיף של תורה זה התגלה לעתיד לבוא. בתורה מה שהתגלה עלינו זה האור הפנימי, זה החוכמה. אז כדי שהאור המקיף של התורה יימשך, זה לא כמו, לא כזה פשוט כמו במצוות. מה שאין כן תורה שהיא מקיף הרחוק. תורה זה מקיף הרחוק ופעולתו נעלה יותר. מקיף הרחוק, יש לו מצד אחד כעין חיסרון, שהיא לא מורגשת, כי היא מאוד, היא רחוק. המצד שני, כשהיא כבר כן פועלת, יש לה מעלה, היא פעולה עצומה. זה כמו ההתעוררות של ימים נוראים, זה התעוררות הרבה יותר עוצמתית מאשר התעוררות של יום רגיל במהלך השנה. אז תורה, יש לה מעלה הרבה יותר גדולה ממצוות. זה בעצם, משהו כאן מסביר בפתגם, את ההבדל הכללי בין מצוות לבין תורה. דהיינו, לסיכום העניין, מצוות, יותר קל להוריד את הגילוי שלהם בנפש האדם. איך? בדרך כלל, בסגולה של צדקה, זה פועל להוריד את זה בכל המצוות. בתורה, זה מקיף יותר נעלה, הרבה יותר קשה לפעול את זה ולהוריד את זה, וכשזה כבר כן פועל, זה פועל בעוצמות מאוד מאוד גדולות, הרבה יותר אפילו מאשר בתורה. לסיום הרמז בפתגם הזה למהלך של יד החזקה לרמב״ם, אנחנו עכשיו מתחילים ספר חדש ברמב״ם, נקרא ספר קניין. ספר קניין, ההלכות הראשונות, זה הלכות מכירה. בהלכות מכירה עצמם, יש שם כל הכללים, איך האדם יכול למכור ומה נחשב קניין, איך אתה מקנה. אחד הכללים זה שאתה יכול רק להקנות דבר שהוא נמצא בפועל בעולם, דבר שהוא ממשי ונמצא, אתה יכול להקנות את זה. אתה לא יכול להקנות למישהו משהו שהוא לא קיים בעולם, כאילו הוא רחוק. חוץ מאשר, הוא אומר, בצדקה. בצדקה, אם אתה מתחייב על צדקה, גם על דבר שהוא עוד לא נמצא בעולם, אז העניים כבר קנו את הדבר הזה למרות שהוא לא נמצא בעולם. היינו כאילו המקיף הגדול הזה, הוא כבר נתפס, הצדקה מורידה את זה שהוא קיים לעולם, והרמב״ם גם מסביר שיש גאונים שחולקים עליו, הוא אומר, אבל בכל אופן הוא לא מקבל את דעתם, זה אומר שצדקה, אדם מחויב לקיים את מה שהוא מוציא מפיו, ולכן בוודאי שההתחייבות שלו פועלת, שהוא אכן יצטרך לקיים את זה בפועל, ונניח, אם אדם אומר על הפירות העתידיים שיצמחו על העץ, הם יהיו לעניים, אז למרות שהפירות עדיין לא קיימים בעולם, אבל הוא יהיה חייב לקיים את דבריו ולממש את העניין, כי בצדקה אדם מחויב לקיים. אז יש איזה קשר, רמז לעניין הזה, שהכוח של הצדקה הוא גדול, שלכן הוא יכול להוריד גם דבר מקיפי ורחוק, שלא בא לעולם, יכול להוריד את זה לעולם ובעצם להפוך אותו לדבר ממשי שהוא חייב להתקיים.
זה כמו נדר.